ועכשיו זה היחידת זמן שלנו שאנחנו לומדים בה את ספר דניאל. והגענו בספר דניאל לסיפור עם חנניה, מישאל ועזריה. בואו נזכיר מה קרה, נשלשל טיפה את השמועה. החלום הראשון של נבוכדנצר, שהוא בכלל לא יודע מהו החלום הזה, אבל דניאל מגלה לו גם את החלום וגם את הפתרון. בחלום הזה, אנחנו בפרק ג' ד', פרק ב' ג' בספר דניאל, בחלום הזה דניאל מגלה לנבוכדנצר את ה... בעצם שהוא ראה את ההיסטוריה כולה, הוא ראה צלם עם ראשו עשוי מזהב. ההודעה הייתה ממך? אתה שלחת לי את ההודעה, אור. בסדר, תודה. אנחנו בפרק... אנחנו היום נגיע לפרק... אוכתי, תודה רבה. היום נתחיל את פרק ג' בעזרת השם. אנחנו עכשיו, אני מספר לכם בעל פה מה היה בפרק ב' למי שלא היה, ונתחיל את פרק ג' גם. אז אני חוזר ואומר שדניאל הראה לנבוכדנצר את החלום שלו. בחלום שלו הוא חלם צלם, איזה מין דמות, עשויה מראשו מזהב, חזה וזרועות מכסף, מעיים מנחושת וירחיים, ורגליים מברזל. ובפעם שעברה התעכבנו על פתרון החלום, ראינו גם את הפירוש של המלבים למלכות הרביעית שהיא עשויה מרגלי הרגלי ברזל, ושאלנו את עצמנו, בעצם דניאל אומר לנבוכדנצר שזו בעצם ההיסטוריה, זוהי ההיסטוריה, אלה בעצם רצף המלכויות, אתה דניאל, אתה נבוכדנצר, אתה ראש הזהב, אבל אחריך תקום מלכות נוספת שהיא מלכות כסף, זו מלכות פרס, ואחריה תקום מלכות נוספת שהיא מלכות... שהיא מלכות יוון, שהיא מנחושת, ואחרי זה תקום המלכות הרביעית, שעליה דיברנו בפעם הקודמת, שהיא מלכות מברזל, שתלך ותתפצל עד שהיא תקרוס לתוכה, ואז תקום מלכות השם, שהיא רומזת לאבן. זה מה שדיברנו בפעם שעברה. מה התגובה של נבוכדנצר לחלום הזה? אחרי שהוא גומר להתפעל, ואחרי שהוא גומר להתרשם מדניאל, מה התגובה שלו? והתגובה שלו היא פרק ג', בואו נקרא ביחד. נבוכדנצר מלכה עבד צלם דידהב. זה כבר למדנו? אור, אתה סיכמת. התחלנו את זה כבר?
מה, את השם?
פרק ג'
שמתחבים ו...
מה? כן.
כן, למדנו.
הגענו כבר לזה?
הגענו. כן, לזה שיש... משהו לאמן, שיש שלושה ילדים חמישה...
כן, יפה, בסדר. אז בואו נגיד גם את זה בעל פה. התגובה של נבוכדנצר, הוא עושה צלם מזהב. אני מזכיר לכם את ה... את ה... את ה... בואו נדמיין את זה. מדובר על צלם בגובה 60 אמות, 30 מטר גובה ועובי 3 מטר. 30 על 3, מזהב. מן הסתם, גם זה היה עשוי בצורתו של נבוכדנצר, מן הסתם ענק. זה גם עוצמה כלכלית מפחידה. זה נעשה בבקעת דורה. הוא מכנס לשם את כל שרי המדינות, את כל מי שתחת מלכותו, למעמד אדיר של תזמורת, פסנתרים, כל הכלי נגינה שמוזכרים כאן, כאשר כשכולם שומעים את הכל, כולם בבת אחת, נופלים על פניהם ומשתחווים. סיפרתי לכם את הסיפור על המנזר ההוא בהודו, על ויפאסנה. יש לי איזה חבר שסיפר סיפור לפני הרבה מאוד שנים, הוא היה, לפני שהוא חזר בתשובה, הוא היה בהודו והלך, יש איזה מנזר אחד ידוע, שם עושים מדיטציות ארוכות מאוד של שתיקה, סדנאות ארוכות, הוא הגיע לשם, ודי בהתחלה עשו להם מדיטציות ושתיקות וכל זה, ואז המאסטר שם, הגורו, איך קוראים לזה, ביקש מכולם להשתחוות, והכל שם מלא, כל מלא פסלים, מלא פסלונים של בודה וכאלה. והוא עוד יהודי, עוד לא היה, לא דתי ולא כלום. לא, נשאר לעמוד. כל הקבוצה מסביבו, כולם משתחווים, והוא מסתכל, הוא רואה שיש עוד איזה שלושה ארבעה עומדים. תוך כדי הסתם מתברר לו שהם ארבעתם יהודים. ואז גם הסיום מאוד מעניין. הוא אמר שבסוף הסדנה, בסוף המדיטציה הארוכה הזאת, אז הגורו שלהם, הוא בעצם אמר, יותר בעריכות ויותר בזה, אבל הוא בעצם אמר שהקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. עכשיו הוא בתור ילד, בבית ספר חילוני, היה לו איזה מורה שלימד אותם מסכת אבות, חלק מהתרבות התורנית, אתה יודע? והוא זכר את המשנה הזאת, הוא זכר את המשפט הזה הוא כבר שמע פעם. קנאה, תאווה, כבוד, נשמע לו מוכר. הוא נזכר שזה כתוב באיזה משנה. אז הוא אמר שכשהוא יחזור מאוד, אם כל הסיבוב הזה היה כדי להגיע למשהו שחזל כתבו בצורה הרבה יותר קצרה ומתומצאתת, הוא צריך לבדוק את זה. ומשם בעצם התחיל התהליך של התשובה שלו. אז אני חוזר, זה מה שבעצם עושה נבוכדנצר. מיליונים, המלבים אומר שהיה אמנם מעמד אחד מרכזי בבקעת דורה, שלשם הגיעו כל האלפים שהם, כמו היום, שהיה את ההלוויה של נלסון מנדלה, והגיעו כל מנהיגי העולם. כן? כל מנהיגי העולם הגיעו. אז אתה מכניס 90 אלף איש באצטדיון, כל המנהיגים יכולים להתכנס שם. אצטדיון אחד. נגיד, אפילו הגיעו יותר מנהיגים. אבל אומר המלבים, באותו זמן, בדיוק, באותה נקודה, גם בכל מקום, על פני הגלובוס, היכן שנבוכדנצר שולט, גם כן, באותו זמן עושים תזמורת וכולם משתחווים. זה ממש מעמד. ומה בעצם מבקש נבוכדנצר להשיג בדבר הזה? נכון, יש חלום, יש מראה נבואי של דניאל אפילו, אבל יש לנו כלל, כל אור חייב כלי. כל אור חייב כלי. ואם לא יהיה כלי, אם כל האנושות תקבל על עצמה את נבוכדנצר כשליט יחיד, אז החלום לא יתקיים. זה מה שהוא מבקש. במקום, עוד שנייה דורון, במקום לקבל בענווה את הבשורה הזאת, ולהגיד, טוב, אני קיבלתי תפקיד, קיבלתי פיקדון לזמן. אני הולך להנהיג את העולם במשך זמן מסוים. במובן הזה, אני חייב לומר לכם, יש משהו בריא, יחסית, בשיטה האמריקאית, שבה הנשיא מגיע רק לשמונה שנים והוא הולך. אתה יודע, אני כאן לא ל... אני לא אהיה כאן לנצח, אני לא... אני מקסימום שמונה שנים, ואחרי זה נצח. אז פיקדון, אני צריך לדאוג שבתקופה שלי יהיה טוב. מה יהיה אחריי? לא יודע מה יהיה אחריי. לא. בעוד ששליטים שכל מיני נוטים להיבחר, יש להם איזה נטייה לחשוב שאני תמיד אהיה כאן, אני אהיה כאן לנצח, אני אדאג, פתאום שהם נבחרים, אז הם מגלים שהם לא יהיו כאן לנצח. אז במקום שנבוכדנצר יקבל את החזון הזה בהכנעה, הוא אומר, טוב, אז לפחות בתקופת זמן, בפרק הזמן שלי, במשמרת שלי, אני אדאג שזה יעבוד כמו שצריך. לא, הוא אומר, אני לא רק שאני לא מקבל את החלום, אלא אני אדאג גם שהוא לא יתממש. באיזה אופן הוא לא יתממש? כולכם, כל האנושות הנשלטת על ידי נבוכדנצר, תקבל עליו את שלטונו ואלוהותו. ובאמת כולם עושים את זה, חוץ משלושה. חנניה, מישאל ועזריה. הם לא. לא משתחווים. וכמובן השאלה היא שאלה כפולה, ונדמה לי שבנקודות יעצרנו, זה מאוד מכעיס את נבוכדנצר, ואנחנו צריכים לשאול למה. מה אכפת לך? מיליונים משתחווים. זה שלושה לא. ואחרי שנבין למה זה הכעיס את נבוכדנצר, אנחנו צריכים להבין מה היה שיקול הדעת של חנניה, מישאל ועזריה בזה שהם לא השתחוו. מה שיקול הדעת? מה... זה התגרות? זה מסוכן? זה... כן? אז את שיקול הדעת של נבוכדנצר יחסית קל להבין. קל להבין. שליטים טוטליטריים קורסים ברגע שמישהו אחד מצליח... רגע, רציתי לשאול שאלה, דורון, סליחה. רוח הקודש. המסך לא עובד, אם זה נפקמיניה למשהו, אז רק שתדע, אלי, בערוץ. שליטים טוטליטריים, כשמם כן הם. מספיק אחד שיתנגד, אחד שיפיח רוח תקווה, אחד שיראה שזה אפשרי, כדי שהמרד יתחיל. יש לזה אין סוף דוגמאות. לדבר הזה, שליטים טוטליטריים נפלו בגלל שהיה אחד שהצליח להתמרד, נלסון מנדלה, הזכרנו, לאלה מניקול ברכתה ובלי בכלל השוואה, יוסף מנדלביץ' כאן ממכון מאיר, ונתן שרנסקי, ועוד לוחמי חופש מרובים אחרים, שהם אנשים בודדים, והם פשוט הפסיקו לשים. הרי השיטה עובדת באופן כזה שכולם מפחדים. כן, כולם מפחדים. צפון קוריאה, נגיד, עוד לא פתרו את זה. צפון קוריאה זה עדיין, ככה. יש איזה ספר, אתמול יצא לי ככה לרפרף עליו מלמעלה, על אחד שהצליח לברוח משם, בצפון קוריאה. הוא היה, הוא נולד במחנה, מעצר בצפון קוריאה, והוא מספר מה השיטות שם. כאילו הם הורגים שם בלי, הוא אכזרית מן כמו. עכשיו, שבוע שעבר, השליט שם, לא זוכר את השם שלו, הוא באמצע ישיבת המועצת, מועצת המהפכה, משהו כזה, באו שוטרים, תפסו את הדוד שלו, שהדוד שלו זה מי שגידל אותו כל הזמן ורומם אותו, לקחו אותו, אולי הוא כבר עד עכשיו רצחו אותו. השיטה היא שיטה של הפחדה ואימה וטרור, ושיטה כזאת היא מספיק שאחד ימרוד בה ולא יוותר, כדי שהיא תקרוס. אז לכן, באינטואיציה שלו, נבוכדנצר צודק. בזה שהוא מאוד מאוד מתנגד וזה מאוד מאוד כועס על זה ששלושה אנשים קלקלו את החגיגה. אני מזכיר לכם גם איך הוא שם לב ששלושה אנשים לא השתחוו. היה לו שם סוכני חרש, היה לו חשוב שכולם השתחוו. זה מאוד מאוד מזכיר את השיטה הסובייטית. כן, סוכני חרש בכל מקום, מאזינים לך. ברוסיה הקומוניסטית היה בכל בניין, שלום הרב. וואז. אני מסירות נפש, אתם מסירות נפש, כאן זה היה... ברוך השם. ברוך השם. אז... שזה תענוג לי... משהו... אז... איפה היינו? מה הזכרתי לך?
תחילת המרידה של המרידה בסוריה, הייתי תוכלית מאיפה זה התחיל, שאסד עצר חבורה של ילדים ב-13 שצירו גרפיטי.
כן.
והתעורך מלך ענק ומפחד.
מפחד מגרפיטי, בדיוק. וזה התחיל מאיזה טוניסאי בכלל, הכל הרי התחיל מאיזה טוניסאי ששרף את עצמו בכלל. זה מתחיל, זה סדק תמיד קל. ואני אומר, ברוסיה הם הבינו את זה הכי טוב, ולכן בכל בניין היה, קראו לזה דבורניק. מלשין. כל בניין היה מלשין, אתה אף פעם לא יודעת מי הוא. יכול להיות שזה היה הוא מולך, תמיד יש את זה. והיו נעלמים אנשים. קמת בבוקר, איפה שכן מלמטה, נעלם. אל תשאל, כי אם תשאל, גם אתה תיעלם. השלטון האימה וההפחדה, הוא, וההשתקה, יצא לי להיות שם לפני 20 שנה כמעט ברוסיה, והם סיפרו לי, אני הייתי באזור שקרוב, הייתי במינסק. האזור הזה הוא קרוב למוגילוב ולגומל, שהם קרובים לצ'רנוביל. אז הם סיפרו לי, אתם יודעים מה זה צ'רנוביל? צ'רנוביל, מכירים, היה אסון ברוסיה, היה דליפה בקור גרעיני אזרחי, דליפה גרעינית חמורה שגרמה שם לנפגעים ולהרוגים ולמעוותים מרובים. הם סיפרו לי שכשהייתה את הדליפה בצ'רנוביל הם לא ידעו. הם ידעו על זה מקרובי משפחה שלהם שהגרו לארצות הברית, ושלחו להם מכתבים, והמכתבים, הצנזורה לא מספיק כזה, והם שאלו, מה שלומכם? מה קורה איתכם? האם אתם בסדר? אז כאילו, לא מבינים למה שואלים, מה הבעיה? ופתאום הם התחילו לראות כל מיני דברים מעוותים, המלפפונים יצאו כל מיני איזה, והבננות בצבע הזרחן, הם התחילו להבין שמשהו לא בסדר, אבל הם הסתירו את זה. שלטון ההסתרה וההכחשה היה מאוד מאוד דומיננטי, וברגע שמישהו אחד שובר את הטאבו הזה, ומתחיל לדבר, אנחנו כאן, נכנסים פה לירושלים, צומת גינות, צומת גינות, סחרוב, מי זה גינות סחרוב, מי זה אנדרס סחרוב? לא יודעים? כן, הוא רוסי שהתנגד לשלטון. לא יהודי, אני חושב שהוא לא יהודי, אבל גם כן לוחם חופש. אני לא זוכר, אני מפחד לא לדייק בזה, אבל לא יודע, ברור שניסו להתנקש בו, אני לא יודע אם הצליחו. אין, היה, והוא הצליח איכשהו להגר למערב, ומשם הוא הפציץ בדעות וכל זה. לוחם חופש, אנדרי סחרוב. אחד כזה, וכשאתה רואה את זה, אתה אומר, איך האחד יפיל את האימפריה? אבל בסופו של דבר, מכיוון שזה מחלחל, ואנשים רואים שיש סיכוי וישנה אפשרות, אז ברשותכם, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. אז הדבר הזה יכול להצליח. ולכן זה חמור מאוד. ונבוכדנצר מבין את זה מצוין באינטואיציה שלו, ולכן הוא קורא להם אליו, ובעצם מאיים עליהם. טוב, אז הבנו למה נבוכדנצר. עכשיו נשאר להבין למה הם באמת לא השתחוו. אז בדבר הזה יש לנו שתי שיטות בדברי חז"ל. ננסה להבין את שתיהן. כל אחת היא לא פשוטה. נדמה לי שגם על זה דיברנו בפעם שעברה. שיטה אחת אומרת, מה נשמע, גיל? מה שלומך? איך שרדת את השערה, בסדר? היה לכם חשמל? זה לא יאומן. בדרך דיברתי עם, עשיתי עם אחי, אז אמרנו, מה עושים עם הפלסטינים? מה קורה איתם? גם להם אין חשמל. תשובה. כל פלסטיני יש לו בבית גם איזה פח נפט קטן בשביל הפיגוע וקצת עצים. עושים מדורה. עוד לא התנתקו לגמרי מהזה. רק אנחנו גרים במגדלים, מחוברים כל מה לחשמל, וכשאין לך חשמל, אז גם אין לך טלפון. אתם יודעים שלי יש בבית טלפון לחצנים של בזק, שאתה לא צריך חשמל, אתה מחבר אותו לקיר בלי חשמל. יש דברים כאלה, אבל היום הכל חשמל, הכל סלולרי, פתאום בלי חשמל, אנחנו נהיינו... כאריך כל בית שיהיה לו איזה גזייה קטנה, פקל קפה, כמה עצים בחצר בשביל להבעיר, זה מדורה, טלפון רגיל קווי, ואז אפשר לשרוד. שישיית מים. טוב, נחזור לעניינים שלנו. אומר! אומרת הגמרא, אומרת הגמרא ככה, את זאת דרש תודוס איש רומי, מה ראו חנניה, מישאל ועזריה שלא השתחוו לצלם, נשאו קל וחומר בעצמם, ואמרו, נשאו קל וחומר מהצפרדעים, ואמרו, אם הצפרדעים שלא מצוות על קידוש השם קפצו לאש, אנחנו על אחת כמה וכמה, כן? כאילו, סירות נפש על עבודה זרה. עוד מקור שתומך בדבר הזה, שבעצם היה כנינה של עבודה זרה, הוא המקור שבמסכת מגילה, ש... שאלו תלמידיו של רבי שמעון, את רבי שמעון, למה נתחייבו תלמידיו של... למה נתחייבו ישראל שבאותו הדור, הכוונה בדור מרדכי, כליה, אמר להם, תגידו אתם, אז אמרו מה שאמרו, אמר להם, לא בגלל זה, אלא בגלל שהשתחוו לצלם פה אצלנו בימי נבוכדנצר. אז אמרו לו, אם זה השתחוות לצלם, עבודה זרה, אז וכי משוא פנים יש בדבר, יהרג ואל יעבור, הם צריכים למות. אמר להם רבי שמעון, לא. הם לא עשו אלא לפנים, אז גם עשו איתם אלא לפנים, הם לא באמת השתחוו לצלם כי הם האמינו בו, הם לא האמינו בו. לא האמינו בצלם. אבל הם עשו כאילו, אז לכן גם עשו גם איתם כאילו. אז לפי הדברים האלו יוצא שכל עם ישראל, כל מי שהיה בבבל, כנראה גלות יהויכין, כולם השתחוו לצלם, היחידים שלא השתחוו זה חננה, מישאל ועזריה. ככה יוצא. אז זה שם את חננה, מישאל ועזריה באור מאוד מאוד יפה. אבל מה עם כלל ישראל? כולם השתחוו לצלם? קצת מוזר. אז כדי להצדיק את העמדה הזאת, נזכיר שני מקורות, שני מדרשים, אתם יודעים, מדרש וגמרה, שאולי קצת יסבירו את המדינות. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו אחד מאוד מאוד... כן.
שאלה, אם נשאל אתכם, היו חייבים ללכת לצלם בכלל, היה מישהו שמפקח עליהם, צריכים להגיע לשם? מישהו שומר עליהם? אם היו נעים להגיע לשם,
כן. יפה, אז זה בדיוק המקור שמיד נדבר עליו, נזכיר אותו, המדרש, במדרש הגדול, דעת רבי נתן. אבל בוא לפני כן נגיד מקור אחר, כן? הגמרא בסנהדרין בפרק שמיני דנה בג' עבירות חמורות. גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. עליהם נאמר, אנחנו מכירים, מה? יהרג ואל יעבור. אבל יש חילוק ביניהם, כי שפיכות דמים זה מובן. זה סברה. הגמרא אומרת, זה סברה. למה תחשוב שהאדם שלך יותר אדום מהאדם של החבר שלך? סוכה להרוג אותו. גם אם יהרגו אותך, יהרגו אותי ולא יהרגו את חברי. גילוי עריות, הגמרא, התורה מקישה את זה לרצח. אבל עבודה זרה זה בן אדם למקום. מי אמר שצריך למות ולא לעבוד עבודה זרה? אז זה מחלוקת בגמרא. דעת רבי ישמעאל במסכת סנהדרין, שאיסור עבודה זרה שצריך להרג ואל יעבור, זה רק בפרסיה. אבל בצנאה, אם אדם, גוי תופס אותו בצינה ואומר לו, תשתחווה לצל לזה, אז הוא, דעת רבי ישמעאל, יעבור ואל יהרג. לא נפסק ככה להלכה, כמובן, אבל יש דעה כזאת. שעבודה זרה זה רק בפרסיה. אבל בצינה. והדעה הזאת גם הופיעה, בדיוק כמו שאתה הזכרת, במדרש שהזכרנו. המדרש מספר שחנניה, מישאל ועזריה באו לשאול את מי? את יחזקאל הנביא. מה לעשות? האם להשתחוות או לא להשתחוות? אמר להם יחזקאל הנביא, וחי בהם ולא שימות בהם. על עבודה זרה. בהתחלה אמר להם, תתחבאו, חבי כמעט עד יעבור זעם, תברחו כמו שאתה מציע. אבל לא בטוח שהם יכולים להתחבות, כי יש להם, הם בעלי תפקיד. מלך בבל מינה אותם למושלי מחוזות, הם לא יכולים להיעלם, הם קיבלו תפקיד. לאן הם נעלמים? הוא בדק, בדקו שכולם מגיעים, וזה רשימה, אנחנו לא יכולים להימלט. מה לעשות? אז יחזקאל, הנביא אמר להם, תשתחוו. וחי בהם ולא שימות בהם. ואז הם אמרו לו, לא, אנחנו לא מוכנים להשתחוות, אנחנו נמסור את הנפש. אומר המדרש, תפח יחזקאל על פניו ואמר, עבדה שארית יהודה. בואו ננסה טיפה להבין את זה לעומק. אם אנחנו מקבלים את דעת רבי ישמעאל, שעבודה זרה, איסור עבודה זרה, ומיד תראו איך מיד אני אראה לכם איך המלבים ממש מדייק את זה בפרק עצמו. נפלא מאוד. אם אנחנו מקבלים את העמדה שעבודה זרה, האיסור שלה הוא רק בפרסיה. פרסיה דרך אגב זה 10 יהודים, לא 10 גויים אלא 6. לוקחים יהודים, אומרים לו בוא תעבוד עבודה זרה, כשעשרה יהודים רואים את זה מולו. זה כאילו נועד להחליש את אמונתם של ישראל. לכן יהודים עלו על המוקד, כי הנוצרים היה להם אינטרס לנצר כמה שיותר אנשים. אז אם היה יהודים מתנצר, כולם היו מגדלים אותו, יתירו וכל זה, כן, לכן, בפני גויים אין בעיה, אבל פרסיה זה 10 יהודים. אז אם פרסיה זה לפני 10 יהודים, האם המעמד הזה בבקעת דורה הוא מעמד שנקרא פרסיה? לא בטוח. לא בטוח. מה? יש. אבל זה מעמד אוניברסלי. זה לא מכוון דווקא כלפי עם ישראל. יש כאן מעמד אוניברסלי, נבוכדנצר, הוא רוצה שכולם ישתחוו לעבודה זרה שלו. זה לא דווקא, זה לא בא לפגוע, נגיד, היוונים, הם היה להם מלחמה באמונת ישראל. אז הם עשו מלחמה ספציפית, בודדו את האומה הישראלית ועבדו עליה. כאן נבוכדנצר אומר, אני לא אכפת לי, יהודי, ערבי, מוסלמי, לא מעניין אותי, כולכם תגיעו, מצידי, כל אחד גם יהיה, הוא לא דאג לכנס את היהודים בנקודה אחת שכולם יראו שזה, לא אכפת לי מה, כולם, אני רוצה שכשהמשורקית שורקת והפסנתר מנגן, כולם על הרצפה. לא אכפת לי מי, מה אמור. זה, אני לא אומר שזה לגמרי בצנאה, זה ודאי לא בצנאה, אבל זה גם מעמעם את הפרסיה, כן, דורון? עשית כזאת שאלה, כאילו, מה, עשית לי, מה... הגוי, מה זאת אומרת? לא, הגוי תפס אותך עם אקדח, אומר לך תשתחווה לפסל. רק אתה והגוי. הקדוש ברוך הוא רואה. ההלכה נפסק יהרג ואל יעבור. רבי ישמעאל אומר, לא, יעבור ואל יהרג. אז כאן יש כאילו, יכולים להיות שני סוגים... כן, 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 כן. אז, ודרך אגב, עוד הערה אחת, ברשותכם, מעניין אם יש פה טור, לכן פה טור. פה אין טור, טוב, אבל כתוב... כתוב יהרג ואל יעבור. יהרג ואל יעבור. לא כתוב יהרוג כדי שלא יעברו. אתם מבינים? כלומר, זה מצווה שמוטלת על האדם, ובטור בסוף יורד יער מביא סיפור נורא מצרפת של מסע הצלב. יש שם איזה רב אחד, שהוא ידע שהולכים להגיע הצלבנים, והוא ראה מה קרה בערים הקודמות, אז הוא פחד שהם יקחו את הילדים וינצרו אותם, אז הוא שחט שם כמה וכמה עשרות תינוקות. ורב אחר קרא לו רוצח. הוא אומר לו, זה נאמר יהרוג יהרג ואל יעבור, אבל לא יהרוג ואל יעבור. לא לזכות את הרבים. רב, עוד שנייה מגיעים צלבנים, קדימה, התחיל, זה לא עובד ככה. אז זה מקרים מאוד מאוד מסובכים, מורכבים מאוד. על כל פנים, פעם אחת. עכשיו, עוד טיעון, אנחנו צריכים לזכור. תראו, אנחנו היום, קרא לזה חכמים אחרי מעשה, אנחנו נמצאים אחרי 2000 שנות גלות. אנחנו כבר... יודעים איך זה נראה, מה עוזר לנו, מה עזר לנו לשרוד בגלות, מה לא עזר לנו לשרוד בגלות. אנחנו כבר, יש לנו איזה היקף. עם ישראל זאת הגלות הראשונה. כן? הם לא יודעים מה הולך להיות. הם לא יודעים. זה מזכיר את אדם הראשון שחטא, ואז הוא ראה את העולם מתחיל להחשיך. חשב שהעולם נגמר. גם פה, היה תקופה, עם ישראל עכשיו גולה מארצו, בית המקדש נחרב, מי אמר לכם איפה זה יסתיים? נכון, הנביא הבטיח שתהיה שיבת ציון. מי אמר? אחרי 1,000 שנים של קיום יהודי ברצף בארץ ישראל, פתאום אין. אז מי אמר איפה זה? הנביא יחזקאל פוחד שהדבר הזה יכול להסתיים בהשמדה פיזית של עם ישראל. אנחנו לא יודעים איפה זה יסתיים. אז לכן הוא אומר, אתם עכשיו הולכים מסכנים את כל ישראל, יהרג ואל יעבור, נאמר על אדם פרטי. שאומרים לו, עבודה זרה, תמות. אבל אם האדם הזה, בעקבות זה שהוא יסרב לעבוד עבודה זרה, תיגזר גזירת כליה על כלל ישראל, והעבודה זרה הזאת הוא לא באמת מאמין בה, וזה לא לגמרי בפרסה וכו'. אומר יחזקאל הנביא, כן. זה וחי בהם של האומה, ולא וחי בהם של היחידים. כאילו, אתם צריכים לעבור ולעבוד עבודה זרה, הוא אומר להם, כדי שעם ישראל ינצל. אז הם הלכו בסרות הנפש, אמרו לא, בשום פנים באופן לא, אנחנו לא מסכימים, אנחנו לא נפתח לעבודה זרה, אבל זה קצת אולי מסביר למה אלה שבאותו הדור כן השתחוו. כן השתחוו. כדי קצת איכשהו לסבר את זה.
היו שם עשרה
היו. אבל חוץ מעשרה יהודים היו שם גם עוד מיליוני גויים. תבין, כאילו זה מעמד אוניברסלי. לא מעמד... אבל אנחנו רוצים לומר... מה אתה אומר? רוצה להגיד משהו? אנחנו רוצים לומר שבאמת קשה לטעון, קשה לקבל את העובדה שהיה מדובר בעבודה זרה גמורה. או לפחות שזה יסתיים, ומיד אני אומר לכם את המלבים. והסיבה היא פשוטה, כלומר, א', הגמרא שהזכרתי לכם מקודם, הגמרא אומרת, את זאת דרש תודוס איש רומי. מה ראו חננה מישאל ועזריה שקפצו לאש? נשאו קל וחומר מצפרדעים. אם הצפרדעים, אז גם הם. עכשיו, אם זה עבודה זרה קלאסית, למה צריך להביא קל וחומר מצפרדעים? זה פשוט איסור תורה, גמור. כן, וגם התוספות בכתובות והתוספות בעבודה זרה, הם אומרים, ברור שלא מדובר בעבודה זרה, פשוט, הם מביאים את המדרש הזה מיחזקאל שהזכרנו, אומרים, לא יכול להיות שיחזקאל יתיר למישהו לעבוד עבודה זרה. אומר, לא, התוספות, הם לא מעלים את הדבר כזה, על דעתם בכלל, לא יכול להיות דבר כזה. וגם נפסק להלכה לא כי רבי ישמעאל וכו'. אז לכן, וגם עוד גמרא במסכת כתובות אומרת, שחננה מישאל ועזריה, אמנם מסרו את הנפש, אבל אם הם אם היו מענים אותם, אז הם לא היו עומדים, הם היו, היה מותר להם להשתחוות לצלם. עכשיו, אם זה עבודה זרה, אז לא משנה, אם מענים אותך, לא מענים אותך, אתה אמור להתגבר על זה. לכן אומר התוספות ואומרים עוד, שהיה מדובר על אנדרטי של מלכים. ואולי כאן נכניס את המלבי משהו מין שיטה אמצעית. תסתכלו רגע בפסוקים. בפרק ג' כתוב שנבוכדנצר עשה צלם. עכשיו, המילה שחוזרת על עצמה, זו המילה הקמה. בפסוק א', הקימה בבקעת דורה. אחר כך, בפסוק ב', בסוף הפסוק, למתה לחנוכה צלמה דהקים נבוכדנצר. אחר כך, בפסוק ג', כולם באו לחנוכת הצלם דהקים נבוכדנצר. אחר כך, בסוף פסוק ד', דהקים נבוכדנצר. הכל הקים, 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 הקים. בכל האורך הפרק זה מדובר על הקמה. הקמה זה מילה מאוד מאוד משמעותית, הוא הקים פסל. אומר המלבי, אם ההקמה מדברת על עבודה זרה. הוא הקים פסל שהוא היה עבודה זרה. ואז שלושה אנשים לא השתחוו. עכשיו, מה נבוכדנצר מעוניין? הוא מעוניין שהם השתחוו. הוא לא מעוניין להרוג אותם, כי גם כשאתה הורג מישהו, אתה הופך אותו לקדוש, לגיבור, לאיזה תקווה. הוא רוצה שהם השתחוו, זה הכל. פרקטית, מה שהוא רוצה. אז הוא קורא להם, כן? מודיעים לו לפני כן שהסיבה ששלושת האנשים הללו לא השתחוו היא סיבה דתית. סיבה דתית. כלומר, האלוהים שלהם לא מסכים שהשתחוו לעוד פסלים. אז נבוכדנצר קורא להם, הוא אומר להם שהוא מופתע, שהוא לא ידע, הייתה כאן תקלה. הוא מתנצל. אני מקצין את זה כמובן, הייתה כאן תקלה. מה התקלה? הוא אומר, תראו, בדרך כלל, וזה דבר ידוע, עובדי עבודה זרה, מכיוון שהם יודעים שזה הכל שקר, הם בעצמם יודעים את זה שזה שקר, אז אין להם בעיה להשתחוות עוד פסלים. כיוון שהם לא מאמינים בפסל של עצמם, אז אין להם בעיה גם לא להאמין בפסל של החבר שלהם. אילו, בוא נ... כן, זה מה שאברהם אבינו עם נמרוד. הוא שבר את כל הפסלים ושם את המקל ביד של הפסל הגדול, ואז בא אבא שלו, אמר לו, מה קרה? אמר, תתתי להם לאכול, והם רבו ביניהם, אז הוא הרביץ לכולם. אמר לו, מה רבו? זה פסלים, זה לא זז. אמר לו, נו, אז תשמע מה שאתה אומר. כאילו, אז אבא שלו אמר לו, כן, אבל הרסת לי את העסק. כאילו, מה אני אמכור לאנשים עכשיו? מה אני אביא הביתה כסף וכל זה? שלח אותו לנמרוד. אז כיוון שעובדי אלילים בעצמם לא מאמינים בפסלים שלהם, אז אני בא, אדם משתחווה לפסל הזה, ישתחווה גם לפסל הזה. באמת, בהודו, שהיום היא מוקד עבודה זרה, אתה יכול לראות שיש אין סוף פסלים וסוגים שונים של אלילויות כאלה ואחרות, כי הם יודעים בפנים שהכל הבל. אומר נבוכדנצר לחננה מישאל ועזריה, סליחה, שכחתי שהאלוהים שלכם לא מסכים שישתחוו לאלוהים אחרים. שכחתי שהיהודים, יש כאילו... יש סיפור על הרב אליהו, זכר צדיק קדוש לברכה, שפעם היה באנגליה, והזמינה אותו מלכת אנגליה, אז הוא הגיע, ומלכת אנגליה הושיטה לו את היד. לשלום. ניסיון. מלכת אנגליה, אישה מכובדת. מה עשה הרב אליהו? הרב אליהו לחץ את היד של המלך, הנסיך פיליפ, אמר לו שאצלנו, בעם היהודי, מאוד מכבדים את הנשים, ולכן נהוג ללחוץ את היד לבעל האישה, ולקוד כלפי האישה, משהו כזה, וכל הכבוד וכו' וכו'. עשו שם רעש, תקרית דיפלומטי, הרב אליהו הביך את המשלר, לא, לא, לא. כעבור שבועיים הגיע מכתב, מ-Her Majesty the Queen, שהם בדקו בספרי דתם, והתברר שהמלכה בעצמה עברה על מה שהיא כתבה, על כללי הנימוסים של המלך, כי כתוב בספר נימוסי המלוכה ולא יעבור, שאם מגיע הרב של היהודים, אז אסור ללחוץ לו יד. זה כתוב אצלם בספרים, והמלכה היא שכחה מהפרט השולי הזה. ולכן המלכה שולחת את התנצלותה לכבוד הרב המכובד וכו' וכו' וכו', והיה קידוש השם גדול מהדבר. אז לפעמים הם בעצמם שוכחים את הכללים. אז אומר נבוכדנצר, אני שכחתי. ואז אומר המלבים, הוא משנה. הוא אומר, זה לא, בואו נראה את מי פסוק י' ג' בעדין, אחר כך, נבוכדנצר, ברגז וחמה, וכעס וחימה, אמר להתיה לשדרך מישך ועבד נגו, להביא את חנינה מישל ועזריה, בעדיין גובריה אילך, איתיו קדם מלכה, ובאו האנשים האלה לפני המלך. ענה נבוכדנצר ואמר לאון, כן, הצדה, שדרך מישך ועבד נגו, לאלהי לא איתון פלחין, ולצלם דעבדיה כמעט לא סגדים, אתם לא השתחבטים לצלם שהקמתי. טוב, כען עכשיו, הן איתיכון עתידין דבעידנה לתשמעו, עכשיו כשאני נעשה לכם מעמד חוזר, נעשה לכם שני, שתשמעו את כל, את כל התזמורת הזאת, תסגדון לצלמה דעבידת, הוא משנה את הביטוי, מי הקמתי לעשיתי. אומר המלבים, אומר להם, אני מבין שאתם לא יכולים בעבודה זרה, אז אתם יודעים, עזבו, זה לא... כתוב שעובד עובד כוכבים שעשה פסל, הוא גם יכול לבטל אותו. הוא יכול להגיד, שמו, אני בעצמי מאמין, לא מאמין שזה סתם, זה כל למפת, זה שטויות.
אז
אני, הוא מאוד טבעי לה, והוא מפרק לה, פשע שר או פשע יתיר. אז הוא אומר להם, שמו, זה כלום, זה שום דבר, אבל בואו תשתחוו בשביל הכבוד שלי. כבוד מלכות, כן? לפסל שעשיתי. עכשיו, להשתחוות בשביל כבוד מלכות, זה דבר מצוי. בכלל להשתחוות זה דבר מצוי, והשתחו אברהם לעם הארץ לבני חטא, יוסף והשתחו לפני פרעה, כן, האחים משתחווים לפני המשנה למלך, אין שום בעיה להשתחוות מצד כבוד המלכות, להשתחוות למלך, מה הבעיה? כן, הוא מבקש מהם, כך אומר המלבים, שמי, עשיתי כאן אנדרטה שהיא לכבודי, אני המלך הגדול, היא האנדרטה שמבטאת את שלטוני המוחלט, לא עבודה זרה, לא, אני לא טוען שיש לקוחות אלוהים, אני טוען שזה אנדרטה לכבודי. אני מבקש שיחד עם כולם, גם אתם תתנו כבוד, תהיו ממלכתיים, תתנו כבוד לסמל של המדינה, ותשתחוו. והם מסרבים. כאן, השאלה מתהפכת. למה הם מסרבים? אם זה בסך הכל אנדרטי של מלכים, מן הקף האחת, ומן הקף השנייה, אנחנו נמצאים, אם לא ישתחוו, זה יכול להכניס בית א' אותם, כמו שאנחנו רואים בהמשך, לסכנה. והם עונים בחוצפה, הם עונים בעזות הקדושה. בואו נראה את פסוק תזיין. ענו שדרך, מישך ועבד נגו, ואמרים למלכה, זה הפסוקים אולי הכי ברורים בתורה, שאנשים מוכנים למסור את הנפש, בתנך. ענו שדרך, מישך ועבד נגו, ואמרים למלכה, נבוכדנצר, לא חשכין אנחנה על דנה פתגם להטבותך. אנחנו פשוט לא שמים עליך. הן איתי אלהנה, איתנו יש אלוהים, אנחנו פלחין, אנחנו עובדים, ויחיל לשזבתונה מן אתון נורא יקידה, ומידך מלכה יש הזיהו. הוא יכול להציל אותנו, אנחנו לא מפחדים ממך, יוציל אותנו. יש המדרש מוסיף שהם אמרו לו, הרבה דובים, הרבה עריות, הרבה זאבים יש למקום, אם אתה לא תהרוג אותנו, אם אתה לא תהרוג אותנו, אז יבוא איזה זאב, אנחנו לא מפחדים, מותר וניפול ביד הקדוש ברוך הוא ובידיים שלך. שזה עוד דבר. כן, אבל זה עוד דבר, אני חייב לומר, זה עוד דבר שהוא סמל חירות במשטרים טוטליטריים. ברגע שאנשים לא מפחדים למות. הרי הכל בנוי על זה שאני ארוג אותך. תארוג. לא מפחדים לך. לא יודעים, זה כמו מורה שמאיים לתלמידים, אני יוציא אותך. בשלב מסוים, אל תוציא. כאילו, תוציא, אתה יודע מה? אל תוציא, אני יוצא. שלום. כל היום שלך נשאר, לפעמים יש לנו איזה יום, זה תחמושת, אני איזה... אז מה תעשה? יאללה, קדימה, אני אראה אותך. אני אעשה את זה לבד, בסדר? מה? מה תעשה?
משגע מפקדים בצבא.
מה?
משגע מפקדים בצבא.
נשאיר אותך שבת, אין בעיה, אני נשאר לבד. אין לי נעל לנסוע, מה, טוב לך? אני אכניס אותך, תכניס אותי, מתאים לי בכלא. מה תעשה לך? עוד מכאלה. אז... אבל עדיין השאלה נשאלת, למה הם לא השתחוו? וכאן אני חושב, אם יורשה לי כאן להיכנס לרגע אחד קטן בנעליו הגדולות מאוד של הרב שרקי שנמצא עכשיו בחול, כן? כאן אנחנו עכשיו נחשפים לסוג חדש של התבוללות. שחנניה, מישאל ועזריה יוצאים נגד. התבוללות לאומית. כלומר, אני אהיה יהודי, דתי, הדת שלי תהיה הדת היהודית, אבל אני אהיה בן הלאום הבבלי. גרמני בן דת משה. יהדות זה דת, היא הולכת עם האדם לכל מקום. יש סרט. כן, היא הולכת עם האדם לכל מקום, ואני לא חייב דווקא זהות לאומית, בשביל לקיים את הדתיות שלי. לא חייב. אני יכול להקים. יכול להקים חיים דתיים לתפארת בחוץ לארץ. בעצם, אם זה עבודה זרה, אנחנו מבינים. זה פגיעה בדת. זה פגיעה במונותאיזם, באלוהות. בסדר. אבל כאן אומר, אין שום פגיעה בדת. אתם תמשיכו להאמין באלוהים שלכם, השם אחד ושם. אני מכבד אותו בעצמי. הנה, לפני כן הוא כתב מכתב שכולם ידעו שהאלוהים, השם הוא... אני רק מבקש שתקבלו על עצמכם את הזהות הלאומית הבבלית. תשתחוו לסמל המדינה הבבלי, הגבוה מאוד מאוד. תתבטלו אליו לחלוטין, תקבלו אותו עליכם. ומחדשים פה חנניה, מישאל ועזריה, שזה לא פחות התבוללות מאשר התבוללות דתית. אנחנו לא... כי ברגע שמלך אחד לוקח את כל הכבוד אליו, כן? האנדרטי של מלכים, כל הכבוד אצלו, הוא ה... זה נהפך בעצמו לעבודה זרה. זה עצמו עבודה זרה. למרות שזה לא עבודה זרה מהמובן הדתי, אלא רק מהעבודה זרה מהמובן הלאומי, אבל גם ביטול הלאומיות, שיושב כבר על קולות קודמים, הגמרא מספרת שבאים, המדרש מספר שבאים כבר אנשים ליחזקאל הנביא, אומרים לו, יחזקאל, הסיפור הזה נגמר, נכון? זהו, כאילו, היינו באיזה 1,000 שנים, הקדוש ברוך הוא אהב אותנו, אבל כרגע הוא יגלה אותנו. אז בוא רק, אנחנו בתהליך גירושין, בוא תלמד אותנו איך עושים את זה יפה, שלא יהיה כאבים באמצע, יש שם עמותה כזאת שעוזרת לאנשים להתגרש בלי לריב. כן, יש דבר כזה, אני לא יודע אם אפשרי, אבל ראיתי סטיקר, מתגרשים יפה או משהו כזה, יש דבר כזה. אז גם אנחנו רוצים להתגרש, כמו שהקדוש ברוך הוא גירש אותנו מארץ ישראל, אז אנחנו מבינים שזה נגמר הסיפור הזה, אנחנו כבר לא העם שלו. והטענה הזאת היא טענה שהולכת ומחלחלת עד שהיא יוצרת את הנצרות. הרי הנוצרים הראשונים שמרו תרי"ג מצוות. הם יפו להתחיל בבית הכנסת. אתה לא יודעת אם הוא... רק הטענה שלהם הייתה שעם ישראל, עם ישראל האמיתי, כן, עם ישראל הראשון, הוא כבר... זה, ועכשיו יש כאן איזה... מתפתחת פה איזה קבוצה חדשה נבחרת. יש מדרש נעלם שאומר... שפטרוס, שמעון, כאילו אחד מהקדושים שלהם כביכול, שהוא היה 100 שנה אחרי אותו האיש, והוא זה שבעצם שינה את הנצרות, הוא זה שביטל את כל המצוות, הפך אותם לדת החסד והאהבה, המון המון דברים, זה, הוא היה בעצם שליח של חכמים, ששם נפשו בכפו, כי עד אז לא ידעת אם היהודי שיושב לידך, ומניח תפילין ושומר שבת, הוא נוצרי או יהודי, כי הם היו שומרים תרי"ג, אז אמרו חז"ל לפטרוס, לשמעון, לך תתחפש לנוצרי, תהיה מהמנהיגים שלהם, תבטל להם את כל המצוות, כדי שיוכלו להבדיל מי נוצרי מיהודי. ככה יש מדרש כזה. אז אני אומר, הטענה היא טענה מחלחלת, זה לא שהיא נשארה באוויר. בסוף יצא מזה הנצרות שאמרה, עם ישראל נגמר, יש עם ישראל חדש. חנניה, מישאל ועזריה, אנחנו לא נשתחווה לך, כי אנחנו לא, לעולם לא נסכים עם ביטול הזהות הלאומית שלנו. אתה מבקש שאנחנו נהיה יהודים? דת יהודית, לאום, בבלי. אבל בעם ישראל, הדת והלאום זה אותו עניין. אנחנו בני הלאום היהודי, ואנחנו יהודים. בהתנהגותנו, זה לא שני דברים נפרדים. זה לא אמריקה שאתה יכול להיות אמריקאי מוסלמי, אמריקאי נוצרי, אמריקאי יהודי. הפרדת דת ממדינה. בעם ישראל זה אותו עניין. וזה בעצם אולי האמירה הראשונה המשמעותית, הבוטה, החדה בתנ"ך, למשמעות ולחשיבות של הקיום הלאומי שלנו. ביציאה לגלות.
כשהם הוסיפו על שלושת הדברים של צדון צורה לנפש, עוד דבר מביא, העניין הלאומי הזה.
כן, נכון. 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 אם אנחנו לומדים, כמו שאומרים כולם, שזה היה אנדרטי של מלאכים, אז מה ראו? עשו קל וחומר מהצפרדעים. כלומר, יש כאן איזה מין, זה דבר שצריך ללמוד אותו, קל וחומר. עכשיו, יש, אנחנו יודעים ש... אני, דוד, לשאלתך, אנחנו יודעים שג' עבירות חמורות זה על היחיד. אבל ברמת הכלל, אנחנו נתבעים למסור את הנפש בהרבה יותר מצוות. בהרבה יותר אפשרויות. במלחמה, כל אחד מהזה צריך למסור את הנפש. כשאתה עוסק בעניינים כלליים, זה לא רק בג' עבירות חמורות. פתאום הכל משתנה. זוהי סוגיה כללית. האם עם ישראל, בפתחה של הגלות, מקבל על עצמו לגמרי, בעצם מוחק את המילים, אם אשכח ירושלים, תשכח ימינית. תמחקו את זה. תמחקו, זהו. בקעת דורה, תקבלו את הסמכות הבבלית. הכל זה, אני אתן לכם חופש דת. נסיים שזה הפוך על הפוך. כלומר, אנחנו פחדנו שבעקבות הסירוב של חנניה, מישאל ועזריה להשתחוות לצלם, תיגזר עליהם סכנת השמדה. ועוד שהאמת ההיסטורית היא בדיוק הפוכה. דווקא בזמן שבו עם ישראל החליט שהוא באמת מוותר על הזהות הלאומית שלו ומקבל חופש דת, איפה זה? במגילת אסתר, שהם הולכים ונהנים מסעודת אותו רשע, גלות פרס היא גלות מאוד מאוד נוחה, קל מאוד להיות בדתי יהודי, אחשוורוש נותן להם חופש מצפון וכולי, רק אומר להם בואו תוותרו על החלום שלכם לחזור, זהו בואו תשארו כאן, יהיה לכם טוב. דווקא בזמן הזה שהם בוחרים, ההפך מחתן המשל והזריה, צפה ועולה סכנת השמדה פיזית על היהודים. רוצה לומר, הקדוש ברוך הוא רוצה לומר, המגלגל הגלגולים והאירועים בהיסטוריה, שברגע שעם ישראל מוותר על הזהות הלאומית שלו, ואוחז רק בזהות הדתית, אין לו זכות קיום. הוא נעלם. מאיימת עליו סכנת השמדה. אז הסברנו יפה, שפיר היטב, ואז גם מאוד מאוד מובן, הקשר בין חנניה, מישאל ועזריה לדעת רבי שמעון בגמרא. כן, למה התחייבו ישראל שבדור מגילת אסתר כליה? אז אומר לך רבי שמעון, כי בערך 100 שנה קודם עם ישראל השתחווה לצלם. אז מה זה נוגע לאלה שבמגילת אסתר? זה קרה 100 שנה קודם, מה אתה תשובה? אבל זה אותו עניין. אלה בזמן נבוכדנצר השתחוו לצלם, איזה צלם? של אנדרטי. כלומר, הם קיבלו עליהם, חוץ מחנניה מישאל ועזריה, כל עם ישראל קיבל עליהם להיות, זהו, אנחנו בגלות. אנחנו ויתרנו פה על החלום הלאומי שלנו. נשאר דתיים בגלות. זה הולך ומתפתח, הולך ומתפתח, עד שבמגילת אסתר זה מגיע לשיא. לא רק שאתה מוכן להישאר כפוף בגלות, אתה גם מתחיל ליהנות ממנה. ומזמינים אותך לסעודת המלך, ואתה מבסוט, והמלך הזה מוציא בגדים של הכהן הגדול וכולי, ואתה אין חיים, זה שום בעיה. אומר רבי שמעון, זה אותו ציר. זה יושב על אותה נקודה. זה מגיע לשיא, לנקודת הרתיחה. שם במגילת אסתר, ולכן נגזרה עליהם כליה, אלמלא מרדכי ואסתר, שבעצם החזירו חזרה את הגלגל, את המתווה הגאולה לסדר שלו, וזו הסיבה בדיוק שמרדכי, ממי הוא הרי הוא לומד, יש לו שלושה רבנים, חנניה, מישאל ועזריה, מרדכי מחליט באופן מודע להתגרות בהמן, כדי להפוך את הגלות למקום בלתי אפשרי. כדי לחשוף את הסכנות בגלות, מה? כן, זה בדיוק אותו עניין, כאילו, האם זה היה עבודה זרה, או רק כבוד, אז כאילו יש כאלה, למה מרדכי לא השתחווה? כי המן עשה עצמו עבודה זרה, לדברנו, מה פתאום לא בגלל זה? כי אם אתה משתחווה להמן, אתה בעצם אומר, אני גמרתי, אין לי שום שאיפה לצאת מכאן, אני קיבלתי על עצמי לגמרי את כללי המשחק של הגלות. מחקתי את ירושלים מהמחזורים. מחקתי את ירושלים מהמחזורים, ימחקו אותך מההיסטוריה. נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לאדם הוא לא ינחם. אם ישכחך ירושלים, תשכח. ימיני, תדבק לשני חיקים, לא יזכרכי. אם לא נעלה את ירושלים המושלגת, על ראש שמחתנו, ונסיים במה שפתחנו, חזקו ואמצו לכל אחינו ואחיותינו בגבעות. השם איתכם גיבורי חיל.